הדין לשופטים, ראינו שיש כאן הקבלה הן לפרשה ביתרו, הן לפרשה במערכה. אני הצעתי שמשה מדבר כאן על הצד השווה שבשניהם, ראינו על העצם העובדה שהוא מעביר כאן סמכויות לאחרים. דיברתי על הקשר בזה לבין המרגלים? וגם אם אני זוכר נכון, דיברנו על הכפילות שבין איך הייתה לבדי לבין לא אוכל לבדי שבין. גם על זה דיברנו, כן? דיברנו על זה? אני מקווה. אז אני רוצה עכשיו להוסיף הערה אחרונה על פסוק יחזקאל. אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים. על זה אני חושב שלא דיברתי עדיין, אני רוצה לומר על זה כמה מילים, ואז לעבור אל הנושא הזה. אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבתיכם ועד סיניהם ועשיניהם. מה זאת אומרת אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבתיכם? מה אומר רשי? רשי? נקרא את השאלות יחד. אנשים, וכי תעלה על דעתך אנשים? למה לא? וכי תעלה על דעתך אנשים? מה אתה מדבר על אנשים? צדיקים. חכמים? סופים. נבונים, מבינים דבר מתוך דבר. זו היא ששאל הרבי יוסי רבי יוסף, מה בין חכמים לנבונים? חכם דומה לשולחני עשיר, שמביאים לו דינרים לראות רועה, כשאין לו יושבת רועה. נבון דומה לשולחני תגר, שמביאים לו מראות לראות רועה, כשהם מביאים לו ומחזר ומביאים לשלו. דינרים לשבתיכם, שהם נקראים לכם, שבא לפניו עם מוצב ותעידו, אני יודע מי הוא ולשבת הוא וימגון. אבל אתם מכירים בו שאתם גידלתם אותו, לכך נאמר בידועים לשבתיכם. נלך לפי סדר. אנשים אומר רש"י, וכי תעלה על דעתך אנשים, ההנחה היא שלא שמים נשים שופטים, מה אתה אומר אנשים? צדיקים. חכמים אומר רש"י כסופים, מה זה? זקנים. למה כסופים? אדם אומר כסופים, נגיד זקנים. מה זה כסופים? זה שער כסוף. אתם מכירים את המילה כסופים ככינוי לזקנים? מה רע בזקנים? בלשון מתביישים, גם את זה אני לא כל כך מכיר, כסוף מלשון מתבייש, וחוץ מזה ממתי שופטים צריכים להיות ביישנים, אני לא יודע. תיאורטית יכול להיות, אני לא מכיר כסופים במובן של בעלי כסף, זה משמעותי שהם לא מקובלים, אני לא יודע, זה משונה. יכול להיות הרבה דברים, דברים לא ברורים, תכף נראה. אבל זה לא זאת הבעיה העיקרית, למרות שהיא בעיה לא קטנה. נבונים ומרעשים מבינים דבר מתוך דבר. זה הדבר היחידי שאנחנו, אין לנו איתו בעיה, נבונים מבינים דבר מתוך דבר. אחרי זה רש"י מביא, זו ששאל הרבי יוסף את רבי יוסף, מה בין חכמים לנבונים? חכם דומה שולחני עשיר שמביאים לו דינרים לראות רועה, כשאין לו יושבת תוהה. נבון דומה שולחני תגר וכולי, אז מה ההבדל בין חכם לנבון? שהחכם, מה שיש לו, עם זה הוא עובד. מה שאין לו, אין לו. ואילו הנבון? בעל יוזמה. בעל יוזמה, להבין דבר מתוך דבר. עכשיו אני לא מבין כלום. אז תוך כדי המשל של הנבונים, רש"י הסביר גם את החכמים. אז מה הוא צריך לתת הסביר אחר לחכמים? אני לא הסביר מה זה חכמים נבונים. חכם, שיש לו ידע, נבון, זה שהוא מצליח גם ממה שהוא לא ידע, לדמות מילתא למילתא, ולהגיע אל המסקנה. בשביל זה לתת פירוש אחר לחכמים לפני זה. טוב, אני אינני יודע מי מחזיק פה מהדורות אחרות של רש"י, אולי אתה מחזיק. איך אצלך כתוב? כתוב אצלך חכמים כסופים לרש"י?
אנשים כתוב צדיקים כסופים, לא כתוב בכלל לא חכמים.
יפה. אז יש גרסה ברש"י שרואה את המילה כסופים כהמשך של אנשים. מה אתה אומר? אנשים צדיקים כסופים. אחרי זה דיבור המתחיל נבונים או חכמים נבונים, או רק נבונים. זאת אומרת, המילה חכמים, לפי הגרסה שאצלך אין את המילה חכמים בכלל, יש גרסות אחרות. וזה כנראה הגרסה הנכונה, אני אסביר אחרי זה מנין. צדיקים כסופים, זה הכל פירוש של אנשים. ואחרי זה רש"י אומר לנבונים, וכל מה שהוא בא להסביר זה את ההבדל בין חכם לבין נבון. לפחות שאלה אחת נפלה, אבל עדיין לא ברור מה זאת אומרת אנשים צדיקים כסופים. אז זה שאנשים צדיקים, זה אפשר להבין מה זאת אומרת אנשים צדיקים. אבל מה זה הצדיקים כסופים, זו באמת שאלה. אני לא אשיב עליה באופן מלא, אבל אני רק אפנה אתכם. בעצם כל מה שרש"י אומר פה זה מהספרי. כל מה שרש"י אומר פה זה מהספרי, תסתכלו בספרי לדברים, תראו שהכל נמצא שם. וגם ההבדל בין חכמים לנבונים, וגם ההגדרה של אנשים צדיקים כסופים. אלא ששם, הניסוח המדויק זה לא בדיוק סופים, זה מילה קצת שונה. ואם תסתכלו במהדורות הטובות, תראו שם את המפרשים, עוסקים בבירור השאלה הזאת, נסים להציע לזה הסברים שונים, בין היתר שבו איזו מילה מיוונית שמתארת דרגה מסוימת או ידיעה מסוימת של אנשים, אני לא רוצה להיכנס לזה כעת. אמנם אחרי שמסבירים את הספרי, עדיין צריך לשאול האם רש"י הביא את זה באותה משמעות, או שרש"י הביא במשמעות שאתם אמרתם, כסופים במובן של זקנים. ואז זה יהיה פירוש של אנשים, אנשים צדיקים כסופים. כלומר, אם נפרש שרש"י התכוון כסופים במובן של זקנים, יכול להיות שאנשים, איש, מה זה איש? איש דהיינו בעל גיל מופלג, אבל יכול להיות גם שצריך לאמת פה את הפירוש שמצאים המפרשים שם בספרי, והם טוענים שזה מילה מיוונית וכו' וכו', אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. היינו שם, תראו את הדיון שיש במפרשים. אני רוצה לחזור לענייננו. ענייננו הוא אנשים חכמים נבונים וידועים. כאשר את החכמים הנבונים רש"י הסביר, וידועים לשבטכם, אומר רש"י שהם ניכרים לכם. אם בא לפניים באותה בית הליטוי, אני יודע מי הוא, מאיזה שבט הוא, אבל אתם מכירים אותו. אז מה זה ידועים לשבטכם? ידועים לשבטכם, זאת אומרת, מוכרים לכם. אומר הרב רמב"ן, ואני קורא את דבריו אצלנו, אחרי שהוא מביא את רש"י, כותב לשון רש"י מספרי. אז הנה רמב"ן מגלה לנו שבעצם דברי רש"י וכופה מספרי, ואני הוספתי שזה לא רק על ידועים לשבטכם. דברי רש"י לכל הפסוק זה מי הספרי. כמו במקומות אחרים בחומש. אומר רמב"ן, ואם כן יהיה לשבטכם קשורים בידועים. מה זאת אומרת יהיה לשבטכם קשורים בידועים? אנשים חכמים, ידועים, נבונים, וידועים לשבטכם. ידועים לשבטכם זה הולכת יחד. ידועים למי? לשבטכם. ידועים לבד לא עומד. כמו שרש"י אומר, מוכרים לכם. אבל על דרך הפשט טעמו, למה אומר על דרך הפשט? הזכרתי את זה פה. כיוון שלפני כן הוא אמר לשון רש"י מספרי, יש כלל, כל פעם שרמב"ן מביא פירוש שמנוגד לחז"ל, הוא קורא לו על דרך הפשט. כאילו רוצה לומר לך, אל תבוא אליי בטענות שחז"ל פרשו אחרת, כי חז"ל פרשו על דרך הדרש, אני מפרש על דרך הפשט. אם זה היה רק כנגד רש"י, הוא לא צריך להגיד על דרך הפשט, כי גם רש"י מפרש, הוא מנסה לפרש על דרך הפשט. כשזה ניגוד לחז"ל, הוא מציין את זה, ופה זה ניגוד לספרי. על דרך הפשט טעמו, אמרו לכם לשבטכם, אנשים חכמים. מה זה? על מה הוא חולק? על הצירוף בין ידועים לבין שבטכם. אז איך הוא שולח את שבטכם? לרשת של המשפט. אמרו לכם, לשבטכם, אנשים חכמים ונים ידועים. זה כאילו שצריך לשים פסיק אחרי וידועים. אמרו לכם, אנשים חכמים ונים ידועים, עוזרים לרשת לשבטכם. איך הוא יודע שזה על דרך הפשט? איך הוא מחליף על זה על דרך הפשט? מה? פסוק ט"ו, מה כתוב פסוק ט"ו? ויקח את ראשי שבטכם, אנשים חכמים וידועים. ומה רואים משם? וידועים עומד לפני עצמו, אבל רואים משם עוד דבר. ושבטכם עומד בנפרד בסוף הפסוק. ויתן אותם אנשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי אחרות ושוטרים, לשבטכם. המלך השני שבטכם עומד לבד וידועים עומד לבד. אז אם חוזרים לפסוק י"ג, אמרו לכם אנשים חכמים ובונים ידועים, כל זה לשבטכם. ומה הפירוש אמרו לכם לשבטכם? מה הכוונה? אם זה אבו לכם, אז ודאי לשבטכם. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין אבו לכם לבין לשבטכם? מה זה מוסיף לי? מספר מסוים
כל השאלה.
ככל הנראה, הכוונה היא שאנשים שיבחרו צריכים להיות לפי מפתח שבטי או משהו כזה, שתהיה נציגות לכל שבט, שלא ירגיש שבט מקופח, כי הצלק צריך לא רק להרסות אלא גם להיראות. ולכן חשוב שהבחירה של האנשים תייצג את כלל השבטים. מה רמב"ן לא הסביר עדיין? אם הוא ניתק לשבטכם עם בידועים, נשאר בידועים, בלי הסבר. אומר על זה רמב"ן, ועל דעתי, כלומר מה שהוא אמר קודם זה עדי חפשת. למה זה עדי חפשת? כי יש לזה הוכחה מהפסוק שאחר כך. אבל מה הפירוש של המילה בידועים? לזה אין הוכחה, אז זה על דעתי. על דעתי טעם בידועים, אני קורא מה שכתוב אצלי, שהם ידועים לשבטכם. ואז תתקנו אותי עוד רגע. ועל דעתי טעם בידועים שהם ידועים לשבטכם. מה עשינו? לא עשינו כלום. אומרים בגמרא, נפל פיצה בבירה. אבל אחרי שנלחמנו הרבה להחריג בין שבטכם לשבטכם, כך כתוב, מי שיש לו רמב"ן, נכון? כך כתוב לשבטכם. ועד עתיד עם וידועים, שהם ידועים לשבטכם. עכשיו, יש כאלה שלא כתוב כך. וזה הגיפה הנכונה, וגם אצלי כך כתוב מהדורת זיכרות הלב של דלתנות, ויש גם הרבה כאלה שכתוב כך. מהדורות הטובות, כמו מוסד הרב קוק ואחרים, כתוב שהם ידועים לשופטים. מה זאת אומרת שהם ידועים לשופטים? אז הוא מסביר את זה אחרי זה. כלומר, שמעלתם ידועה וניכרת למנותם, מה כתוב אחרי זה?
בש.
בש? שופטים. אני מרגיש את זה כי יש כאלה שכתוב אצלם כמו אצלי למנותם בהשופטים, מילה אחת, זה בלתי מובן לחלוטין. לא לקרוא את זה שתי מילים. כלומר, שמעלתם ידועה וניכרת למנותם בשופטים. מה זה בה? במעלה. שמעלתם ידועה וניכרת למנותם בשופטים. אז מה זה ידועים לפי רמב"ן? מה זה? הוא לא אמר ניסיון, הוא אמר, אם נפטמצם לדבריו, מה דעתם ידועים שהם ידועים לשופטים? כלומר שמעלתם ידועה וניכרת למנותם בשופטים. אז מה זה ידועים? איזה מילה אני נוכל לבחור? מילה אחרת? אני הייתי בוחר במילה מתאימים. אמרו לכם אנשים חכמים ונבונים ומתאימים. מתאימים למה? מתאימים לתפקיד. כך משמע מדברי רמב"ן. שהם ידועים לשופטים, זאת אומרת שהם מוכרים כאנשים מתאימים להיות שופטים. המילה מתאימים. כלומר שמעלתם ידועה וניכרת למנותם בשופטים. יש להם איזושהי מעלה שהיא ראויה לשופטים. אבל מהי המעלה הזאת? זה דבר צודק. יש שתי מעלות שכתובות בפירוש, אנשים חכמים ונבונים, ואיזושהי מעלה שאני יודע מהי, מתאימים. מה זה מתאימים? אני לא יודע מה זה מתאימים. ממשיך רמב"ן ואומר, וחלל מעלות השופטים במילה וידועים, כי השופטים צריכים להיות אנשי חי, ירא אלוהים, אנשי אמת, ומבטא, כאשר אמר יתרו. איזה תכונות הוא כולל במילה הזאת וידועים? כל התכונות שהן יתרו. ובדרך כלל, אגב, התגלגלנו לשאלה למה התכונות שאמר יתרו לא כתובות כאן. איזה תכונות אמר יתרו? תת החזד לכל העם, אנשי חי, ירא אלוהים, אנשי אמת, שונאי בטא. ואילו פה משה אומר, עבור לכם אנשים חכמים ולמונים. איפה כל התכונות האחרות? אז אומר רמב"ן, כולם כלולות במילה וידועים. אגב, זה מאוד אופייני לרמב"ן, שבמטרות פירוש אחד הוא פותר כמה קשיים. אז כביכול הוא התחיל עם פירוש רש"י, שידועים לשבטיכם, זה לא הולך יחד, אבל דרך אגב הוא גם פתר את שאלת הפתירה לכאורה בין יתרו לבין שופטים כאן. כן, מיד. ואלו היו ידועים לשופטים מתחילה, כי היה הכל אומרים, ראוי זה להיות שופט. ובמשפט הזה אני מנסה להסביר מדוע במילה ידועים אפשר לכלול את התכונות של יתרו, אבל עדיין צריך לציין עוד שתי תכונות חכמים ונבונים. וזה מה שאני בעצם מפנה אליכם, השאלה שנשאלתי, והיא מוזר כנראה בדברי רמב"ן, למה אפשר במילה אחת לכלול את ארבע התכונות של יתרו, אבל צריך לפרט עוד שתי תכונות אחרות. האם יש הבדל מהותי בין התכונות שאמר יתרו לבין התכונות שמשה מפרט? בין אנשי חי, ידי אלוהים, ואנשי אמת, שונאי בצה, לבין חכמים ונבונים. מה ההבחנה המשותף לכל ארבעה הראשונים שלא נמצא בשני האחרונים? ועל זה אומר רמב"ן, שעל ארבע המידות הראשונות הוא אומר, אלו היו ידועים לשופטים מתחילה, כי היום הכל אומרים ראוי זה להיות שופט. במילים אחרות זה מה שאמר יתרו זה דברים שניכרים לעיני הבריות, וזה לא, למה כן? נכון, שם זה מה שנקרא מידות, מידות מוסריות, אנשי חי, ירא אלוהים, אנשי אמת, ומבטא. זה דבר שאנשים יכולים להכיר, איך שהוא מתנהל. אבל חכמים ולבונים, זה כנראה אדם סתם לא יכול לדעת מי נבון מי לא, הוא צריך לעשות בו במבחני ה-IQ, אני יודע מה צריך לעשות, צריך להיות איתו בלימודו או משהו כזה, לא בהתנהגות שלו שהיא ניכרת לעין כל. ואז מה מפרש רמב"ן? חכמים ולבונים זה תכונות שמשה חיפש, וידועים, הוא כולל בזה ארבע תכונות אחרות. למה הוא כולל את זה במילה וידועים, אומר רמב"ן? כי אלה הן תכונות, או יותר נכון מידות, שהן מתפרסמים לעיני כל. אז אני יכול לכלול את זה במילה וידועים. רמב"ן, כפי שאמרתי, הרוויח כמה דברים. קודם כל, הוא הצליח להפריד בין וידועים לבין לשבטיכם, על פי הפסוקים שאחרי זה. שנית, הוא פתר את השאלה, איפה התכונות של יתרו, נכנסו למילה וידועים, כאשר הוא פורש את המילה ידועים במובן של מתאימים. חכמים, נבונים ומתאימים. זה פירוש רמב"ן. עכשיו אנחנו חוזרים אל פשט הדברים. או לפני שתחזור לפשט הדברים, איך קרה שבחלק מהפסוקים כתוב שהם ידועים לשבטיכם ושיבשו לנו פה את כל ההבנה? אתם רואים שלא תפקיד שלכם להסביר שיבושים, זה גם נכון, אבל אם נכיר, אולי זה יעזור לנו במקרים אחרים, מהמון השיבושים שלא עמדו עליהם. איך קרה שהיה כתוב ידועים שהם ידועים לשופטים, שזה הפירוש הגרסה הנכונה, ופתאום מישהו שיבש ידועים לשבטיכם, הסיבה היא פשוטה מאוד. אבל למה זה קרה לו שהוא טעה בכתב, במקרה הזה? כי בפסוק כתוב, ידועים לשבטיכם. וכשמעתי, כמו חד תלמיד חכם גדול, ורובם היו כאלה, אז היה נראה להם שהרמב"ן פה בסך הכל מעתיק את לשון הכתוב. וזה קורה לא מעט, כדאי שתכירו את זה. רמב"ן עושה פרפרזה על לשון הכתוב כדי להסביר אותו, והמעתיק חוזר, מחליף לשון הכתוב וסתם בעצם את הפירוש. יש תופעה רווחת כזאת לא רק ברמב"ן, אבל גם ברמב"ן. אם תרצו דוגמה נוספת, על דעתי עולה כאן דוגמה נוספת, אני לא יודע אם כדאי להכניס זמן לזה, אני עושה את זה בקיצור, מי שיתלות יתלות, מי שלא יתלות את זה אחר כך. יש בדברים, פרשת ראה, וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר. קושיה מפורסמת היא, מה זה זבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר, זה פרק י' ב'. י' ב'? לא, רק פרק י' ד'. וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר, זה י' ד', אני קורא. שכבר, זה שמה אני. לא זה לא זה, פרק י' ד', סליחה. פרק י' ד', פסוק... פסוק א', פסוק ב', וזרחת פסח לכם של דיין ב', זה הסיכום. וזרחת פסח לשם אלייך צאן ובקר, הקושיה המפורסמת היא, לפי פשט הפסוק משמע, שאת הפסח אתה יכול להביא או מהצאן או מהבקר. אבל בשמות כתוב, שהפסח צריך לבוא דווקא מהצאן. איך התיישבו שני המקרות הללו? יש לזה תשובות, תשובה אחת בעיקר, שהבקר לפסח זה לצאן ולפסח, ובקר זה לחגיגה. אבל איך זה נכנס ללשון הפסוק, יש לזה הבדלים קטנים בין הפרשים השונים. רמב"ן כותב, וזבחת פסח להשם אלוהיך, וצאן וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר, אני קורא מהפסוקים, ומי שכתוב אצלו אחרת יגיד לי, על דרך הפשט כמו שור שה כתבים, ראובן שמעון לוי, וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר. הוא מביא שתי דוגמאות ואחרי זה חוזר לפסוק שלנו. מה שתי הדוגמאות? כמו שור שה כתבים, ראובן שמעון לוי. מה הדוגמאות הללו באות ללמד? אני אומר בקיצור. דוגמאות מאוד למד שלפעמים יש איברים שמתחברים זה לזה בצורה של א' פלוס ב' פלוס ג' ואין דם חיבור. למשל, ראובן שמעון לוי, ראובן זה שמעון ולוי. שור, סקס אבים, אין פירושו שהשור הוא סקס אבים, אלא שור וסקס אבים. אז אותו דבר כאן, וזבחת פסח להשם אלוהיך וצאן ובקר. בשיטת רמב"ן כפי שאומר בהמשך, וזבחת פסח להשם אלוהיך לא אומרים ממה, זה אתה יודע כבר משמעות. ותזבח גם צאן ובקר. אז צאן ובקר זה לא פירוש לפסח, זה תוספת. זה פשוט חסרה וב לפני המילה צאן, כמו שבשור, סקס אביב, חסרה וב לפני סקס אביב. אז אני לא זוכר מדויק ברמב"ן צריך להיות, הדרך הפשט כמו שור, סקס אביב, ראובן שמעון לוי, וזבחת פסח לה' אלוהיך, וצאן ובקר. ואצלי כתוב, זבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר, כדי לשון הפסוק. שוב, למה? לפני ש... ראיתי לשון הפסוק, אבל למדורות טובות, יש את הבבה הזאת. ואותה סיבה קרתה שם, ושני המקרים הללו מהדורות טובות כמו מוסד הרב קוק ואחרים, יש להם נוסח מתוקן. ואני יכול להרגיע אתכם שיש מקומות שגם שם הנוסח הוא משובש, כך שתמיד צריך עדיין להכיר את העיקרון הזה, ולנסות לבדוק. יש מקומות שרמב"ן שינה את סדר הפסוקים, כי רצה להסביר משהו, מה עשו המדפיסים. זהו, סדר הפסוקים כמו שהיה, אתה כבר לא מבין. זאת אומרת, אתה לא מרגיש בכלל בבעיה, ואותו דבר גם מהדורות הטובות זה כך, ואז זה בעיה, כי אתה לא יודע איפה בכלל, איפה להתחיל את ה... את התיקון, אבל בינתיים זו לא בעיה שלנו, אני רק מסתכל את הדברות כדי להעיר על זה. אני חוזר עכשיו, אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. אז רמב"ן הוכיח, אני מקווה את ההוכחה שלו, שידועים יחול לשבטיכם יחול. אבל הוא פירש את ידועים בצורה קצת משונה, ידועים מוכרים, מתאימים, וזה כולל ארבע מידות אחרות וכו'. אז הסדרה, חכמים ונבונים וידועים לא הולכת ברצף, זה לא מאור אחד, וזה לא לגמרי חדש. איך אפשר לפרש ידועים כדי שיהיה ברצף אנשים חכמים ונבונים וידועים בצורה פשוטה מאוד? אני באמת קצת תמה מדוע הפירוש הזה לא הוצא, אם כי נדמה לי שרמב"ן פירש כך כדי לפתור את השאלה מיתרו. אבל אם אנחנו לא מנסים לפרש בגלל השאלה הזאת, אלא מפרשים כשלעצמה, מה הפירוש המילה בידועים? שזה עומד ביחס לחכמים ונבונים. אנחנו מכירים את השלישייה של ומלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתמונה, עובדה, וכל מלאכה. אז במקרא זאת שלישייה מאוד מאוד מקובלת. חוכמה, בינה ודעת, אלה הם המרכיבים של החוכמה האנושית. בצלאל בשביל לעשות, תהיה לנו מלא רוח אלוהים בחוכמה, בתמונה עובדה. הפסוק במשלי אומר, בחוכמה היא בנבאי, בתמונה לקונן, עובדה חדרים ימנעות מאוד יקר ביניים, ושני פסוקים מגבילים למישהו. חוכמה בינה ודעה, גם חירה מלב סוף, שמה חוכמה בינה, לא נכון, חירה בן אלמנה, נקרא, לומרו, זה שמנה את המקדש, למעלה מלמד מלכים, שהוא היה בעל חוכמה בינה ודעה, אלה הם מרכיבי החוכמה במקרא, וכי מה שאמרו, בעולם הקודם בכלל, אלה הם מרכיבי החוכמה. חוכמה בינה ודעה. אנחנו מכירים היום גם את השלישייה הזאת בימינו אלה, ואפשר להסביר את ההבדלים ביניהם, ולא משנה כרגע בדיוק מה ההבדלים המדויקים, אבל בהחלט אפשר להבין את ההבדלים ביניהם. אז אם אנחנו רואים פה חכמים נבונים וידועים, נדמה לי שההיגיון הפשוט חייב לפרש, כמו שהחכמים זה בעלי חוכמה ונבונים זה בעלי בינה, אז ידועים בעלי ידע, בעלי דעת יותר נכון, אלא מה? כתוב במקום יודעים, ידועים. תורת הסביל במקום תורה אקטיבית, זה גם כן לא מפתיע כל כך, כי בשביל חז"ל זה קיים, כמו לבוש במקום לובש וכמו רפוא במקום רוכב. יש אפילו מישהו שאמר שהתורה הזאת מלמדת על זיקה דוקה יותר בין האדם לבין הדבר. ולכן ידועים, במקום יודעים, זה כאילו שהידיעה הפכה להיות חלק מהם. ידועים זה כאילו עוד משהו חיצוני להם. ידועים, אבל יכול להיות, לא יודע, אבל בכל מקרה נראה לי שזה הרבה יותר פשוט. אגב, את השלישייה הזאת כתואר לאנשים מוצאים במקרא, לא רק כשמות עצם חוכמה בינה ודעת, אלא כתארים לאנשים. מכירים את השלישייה הזאת כתארים לאנשים באיזשהו מקום? אני מכיר מקום אחד, ולפי מיטב זיכרוני אין מקום נוסף, בקהלת. אני תמיד תוכיח את המקום המדויק, ובעיניים של מזל. כן, בפרק ט', פרק ט', פסוק י' א', אם יש לכם אפשרות לדפדף לשם, אז אני אמתין עד שתגיעו לשם. שבתי לראות תחת השמש, כי לא לקלים המרות, ולא לגיבורים המלחמה. וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא לידרים חן, כי העת והפגע יקרה את כולם. ויש לנו שם קלים וגיבורים, זה נרות ומלחמה. ואחרי זה יש חכמים, נבונים ויודעים. לא לחכמים לחם, לא לנבונים עושר, ולא לידרים חן. אגב, מי שרוצה, תוהלת פרק ט' פסוק י"א, מי שרוצה יכול לנסות למצוא קשר בין חכמים ללחם, נבונים ועושר. מי שחכם, משיג לחם. מי שנבון, לא יודע להתעשר. והידועים, משיגים חן. מוצאים חן בעיני, לא יודע מי. אבל בכל מקרה יש פה את השלישייה, אם כי בצורת האקטיב, ידועים ולא ידועים, אבל זה כבר לא כל כך משנה. ברגע שהשלישייה הזאת קיימת שם, אין שום סיבה לדעתי שלא להתפרש גם כאן. אמרו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים באותה צורה, ואם אני מבין נכון את התרגום, אז הוא בעצם פרש כבר כך. התרגום אומר, ג' אמרו לכון גוברין, חכימין וסוכלי תנור ומדען. אם אני מבין נכון את התרגום, אז מדען זה בעלי ידע, כמו המדענים של ימינו. חכימין, סוכלי תנור ומדען. אם פרשתי אותו נכון, לפי מה שראיתי, שמציינים, הם גם תרגום השברים, אם שמעתם על הכתב, גם הוא מתרגם את זה בשפה הזאת, תרגום השברים הוא קודם לתרגום אונטלוס, והוא בהחלט, אם תרצו, הראשון שמוצאים בו את הפירוש הזה שנבונים, שידועים במובן של בעלי ידע. תרגום השברים זה מאה שלישית, מאה שבירה למינה, מה אני אומר, זה בהחלט פירוש קדום. טוב, אז זה לפי דעתי הפירוש הפשוט. אמנם אז מתעוררת שאלה למה לא כתוב פה מה שכתוב ביתרו, וכבר דיברנו על העניין הזה ואמרנו שאין צריך לראות את יתרו ברקע כאן, אלא יש כאן רקע משותף של יתרו הוא והמלוכה, ויכול להיות שיש כאן ניסוחים כלליים יותר, ויכול להיות שזה גם הסבר נוסף שאני אולי אגע בו בהמשך. יש לטוענים שמשה מדגיש פה בספר את עניין החוכמה, לא במקרה, אלא לאורך כל הספר הוא מדגיש את עניין החוכמה מאיזשהם סיבות שהוא חושב שזה חשוב להדגיש לדור הזה את הצורך בחוכמה, אבל זה כבר הסבר מקיף יותר וכל שבין נתונים נוספים. אנחנו נסתפק בינתיים במה שאמרנו קודם, שהעצם ההנחה שפרשת יתרו עומדת ברקע בלבד היא הנחה שניתן לפקפק בה, הראיה שבכלל לא נזכר יתרו עצמו, הכל נזכר כיוזמה של משה, שרק כן התוכן הוא צריך לומר שברקע אני נמצא גם בעלותך, ויש כאן איזשהו ניסוח משותף שמדבר על העצם פיצול הסמכויות מבלי להתחייב להביא את כל הציטוטים באופן מדויק מיתרו. טוב, זה מה שרציתי להוסיף על הביטוי הזה. זהו, אני רוצה להתקדם הלאה. אין לי פה יותר מה להוסיף ולומר על המינוי של השופטים. אני חושב שמציעים פחות או יותר את הדברים העיקריים. וסתם לקראת הפסוקים אני לא רואה טעם. אני רוצה לעבור לפרשת שילוח המרגלים. אני רק רוצה להיות בטוח, כי לא קיבלתי תשובה. אני דיברתי על החילוט שבין לא אוכל לבדי סתם לבין איך אוכל לבדי. כן, טוב. נעבור לעניין של המרגלים. העניין של המרגלים מתחיל בפסוק כף ב', ותקרבו למה כולכם. כי את כף כף א' קראנו בזמנו, קראתי את הפסוקים של הציווי ליצור, כנגדם קראתי את הפסוקים של הביצוע, שזה כף דף א', ואז ראינו שבתווך נמצא העניין מינוי השופטים, ולכן אני יכול לעשות לעצמי להתחיל עכשיו מפסוק כזה. פסוק הבן משה מספר סיפור המדהים. עכשיו תראו, על חלק מהדברים כבר דיברנו, אני לא הולך לדבר על כל דבר כמה פעמים, וצריך להגדיר על מה אנחנו נדבר כעת. אנחנו לא נחזור על מה שאמרנו. מה שאמרנו זה מה המטרה של סיפור המרגלים במסגרת הנאום הראשון. אני חושב שהבהרנו את זה מספיק טוב. אמרנו שזה העיקר, משה רוצה להראות, נמצא דור לעבוד, נכשל, נקודה עיקרית. ואפילו אמרנו יותר מזה שמשה מתמיד את חטא המעפילים, להראות לך שפעם הם ניבאו את פי השם בזה שאמרו להם לעלות ולא עלו, ופעם הם ניבאו את פי השם בזה שאמרו להם לא לעלות ועלו. כנגד דור הבנים, מקום שאמרו להם להילחם נלחמו, מקום שאמרו להם לא להילחם לא נלחמו, ומכאן למסקנה של פרק ד' שהיא העיקר, עשה ישראל שמע אל החוקים, מה לשון שם? שמע אל החוקים המשפטים, ושאר הולכים לצלמל, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. בסיפור המרגלים הם ניסו לגרוע, בסיפור המעפילים ניסו להוסיף, אתה אל תוסיף ואל תגרע, לשמור את מצוות השם אלוהיכם, השם אלוהיכם מתאמתכם. מה שאומרים, זהו זה, לא לקרא, לא לקרא. מי שמוסיף, ודאי מוסיף כדי לעשות מעבר מה שמותר עליו, אומרים לו, גם תוספת יש בה משום סטייה, כמו שהמעפילים ניסו להוסיף, והייתה פה בעצם סטייה. אז יש כאן שני חטאים, מרגלים ומעפילים, זה כנגד זה, כמובן העיקרי הוא המרגלים, שדברנו גם מצד האורך, אבל משה מדגיש פה את הצד השווה של בשניהם, ואם אתם עדיין זוכרים, יש כאן ביטוי שווה בשני החטאים. מה הביטוי השווה בשני החטאים? אם לא, אני אשאל לכם, בפסוק כ"ו, ולא אביתם לעלות ותמו את פי השם אליכם, וכנגדו ובן זוגו, בפסוק, פסוק מ"ג, ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותמו את פי השם ותזידו ותעלו. בשני המקרים ותמו את פי השם. אף אגיד שבפעם הראשונה ההמראיה הייתה בזה שלא אבו לעלות, ובפעם השנייה בזה שהם הזידו ועלו. זה לא משנה, העיקר בכל מקום זה כנגד רצון השם. אז לא משנה המעשה, אלא איך הוא עומד ביחס לרצון השם. זה אמרנו, וזה היה חזרה כותב. מה שאני כן רוצה לדבר זה על התוכן הפנימי של מה שמתואר כאן, על זה לא דיברנו, על המבנה הפנימי של מה שמסופר כאן, ועל זה דיברנו רק באופן חלקי, ועל קשיים נקודתיים בפסוקים שונים, שוודאי על זה לא דיברנו. קודם כל המבנה. מה המבנה? שנבין איך הרצף פה, אני רוצה פשוט שנהיה ביחד בהבנת התיאור כאן. פסוק קבל, תקרבו אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, יחפרו לנו את הארץ, יסירו אותנו דבר, ידבר אשר נעלה בה ותערים אשר נבוא עליהם. טוב. והייתה בידי הדבר, תגובת משה, ויקח מכם 12 איש, ויקנו בידו הרע, ויבוא הנחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו מידי הארץ, ויורידו אליהם, וישירו אותנו דבר, ויאמרו טובה. ואז פסוק קבל מתחיל, תגובת העם, לא הביתם לעלות, ותרגנו באוליכם, ותאמרו, אנה אנחנו עולים, אחרי נמאס את תבבנו וכולי, לא רוצים לעלות. זה עד פסוק כ"ט. פסוק כ"ט, ואומר עליכם לא תרצו לא תראו מהם. זה אגב לא נמצא במדבר, וגם זה יהיה נושא שיעסיק אותנו, היחס בין במדבר לבין דברים. התגובה של משה, מי לא מכיר אותה בספר במדבר, אתם יכולים לדעות. ואומר עליכם לא תרצו, לא תראו מהם, השם ילחם אליכם לכם, הוא ילחם לכם, כל אשר עשה איתכם וכולי. עד איפה נמשכים דברי משה, דברי הכיבושים? עד פסוק ל"ג, כולל ל"ג, נכון? ואז בפסוק גם ד', וישמע השם את כל דבריכם. ויקצוף וישבע לאמור, אם ירעיש באנשים האלה. עכשיו אני רוצה להבין, פסוק ל"ד הוא המשך למה? לדברי התוכחה של משה, למה הוא המשך? לדברי העם. הלוא הפסוק אומר מפורש, וישמע השם את כל דבריכם. זה המשך לאיזה פסוק? כ"ח. הם אמרו, תרגנו, שם אותנו, אמרו השם שהוא שונא אותם. לא רוצים, איפה רוצים, אנחנו עולים וכו'. וישמע השם את כל דבריכם, ככה לדבר, ושנאת השם אותנו, ויקטוף, ודאי ויקטוף, מי שאומר לקדוש ברוך הוא שהוא שונא אותו, ויקטוף. אם יראיש באנשים האלה הדור הרע הזה, את הארץ הטובה. דור רע לא יכול לראות ארץ טובה, זה עומד בניגוד. זו יציק עליו ונפונה הוא יראה לה ולא יתן את הארץ וכו'. עד איפה נמשכים דברי השם? עד לכאורה סוף פסוק מהם, סוף פסוק מהם. ועתה תנו לכם וכו המדבר הדרך.
Right on. Right on.
טוב, יש נקודה שאני מיד אעמוד עליה. בינתיים תרצו לי להגיע את הפסוקים, ומיד אחזור להערה שלכם שהיא נכונה. ממעלה, ותענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם. ותענו ותאמרו אליי. המשך למה זה? לדברי משה שנגמרו בפסוק למד ג' או לדברי השם שנגמרו בפסוק מ'? אני לא יודע. לכאורה זה נמצא אחרי פסוק מ', אז למה אני אגיד שזה תגובה לדברי משה? אגב, ובמדבר אלה דברי משה, כבר אמרתי לכם, אז אם שתקעו, תראו שזה תגובה לדברי השם. אבל אני בכל זאת שואל, ותענו ותאמרו אליי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תגובה למה? ההיגיון הפשוט אומר, ותענו ותאמרו אליי. זאת אומרת, אני אמרתי לכם משהו, אתם אומרים אליי. אז לכאורה אני יכול להצליח את זה כך. זה תגובה לדברי השם, שנמסרו לעם על ידי משה. אבל מי אמר שנמסרו לעם על ידי משה? איפה כתוב פה, איפה משה אומר שהוא מסר לעם את דברי השם? לא, הוא לא אומר. הוא אומר שהשם אמר, וזהו. אז השאלה הזאת, אני מיד אתייחס עליה, האם פסוק ממה לזה תגובה לדברי משה, או תגובה לדברי השם? הרצף של הפסקאות, עוד רגע, דורש הסדר. אני מיד אשמע את האחר, אני רק רוצה לגמור. ותענו ותאמרו אליה חטאנו להשם, אנחנו נעלה ונלחמו, כבר אשר ציוונו השם אלוהינו, ותחזרו שלי למלכתו, ותהינו לעלות להרה. ויאמר השם אליי אמר להם, לא תעלו, לא תלחמו, כי נראה קרבכם. ודבר עליכם, כאן כתוב מפורש, הוא אמר להם, לא שמעתם, ותאמרו, ויצא האמורי, ויכתוב וכולי וכולי. טוב, מה רציתם להידע, כן?
אז פסוק
ממעלה,
מבחינת התוכן של הדברים, מקביל לדברי משה, משה אמר להם, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא מוכן לכם, מה אתם יודעים? ואתם אומרים, טוב, אז נעלה
ו... המשפט תומך בזה שזה תגובה לדברי משה, למה שאני רמזתי, ותענו ותאמרו אליי, זה צריך להיות, אני אומר לכם, אתם עונים ואומרים לי. אתה מחזק את זה גם מצד התוכן, אני בהחלט מסכים, אבל אני עוד מעט ניגע בזה, רק לפני כן, בקשר להערה עוד שנייה שהערתם, כדי שלא יהיו מודרגים. אז בקשר לדברי הקדוש ברוך הוא פסוק למדבר, אתם צודקים, נזקים פסוק למדהי בעילה, הייתי צריך לעצור איפה? בסוף למד בר, ויפה שהערתם על כך שבלמד זין גם בי התענף השם, זה כבר לא דברי השם, זה דברי מי? משה. איפה מתחדשים דברי השם?
גם אתה.
גם אתה לא תבוא שם. עכשיו אני רוצה להפנית את תשומת לבכם לנקודה פשוטה. גם בי התענף השם לכם לאמור, עכשיו בציטוט שני, גם אתה לא תבוא שם. יהושע, למי מופנים הדברים הללו? מהשם למשה. בניגוד לפסוקים הקודמים שהיו מופנים מהשם אל העם. אותו חזק יהיו לחנן את ישראל, כן? עכשיו אני מגיע לאיזה פסוק, למתן. מה אתם אומרים לפסוק למתן? ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה. ולכם אשר לא אמרו היום טוב הרע, הם היבואו שם ולהם אתן לבם ירשע, ואתם תראו לכם עכשיו נגמר דרך ים סוף. מה זה? זה
הקשר שלו.
מה עושים? מה נעשה עם המעברים הללו?
איזה
דברי השם שנאמרים בתוך דברי משה? משה אומר להם מה אמר משהו. זה בטוח שיש כאן ציטוט דברי השם על ידי משה מצטט בפסוק ל"ז 2, גם אתה לא תבוא שם, ישוע בן נון יעמוד לפניך, ל"ח את דברי השם אליו, אחרי זה הוא מצטט את דברי השם לעם. ובהתחלה הוא כן גם ציטט את דברי השם לעם.
למה?
למה? את דבר התודה שמשמרתי לתת לאבותיכם. אז תראו מה אני מציע בינתיים. אתם... אבותיכם זה לשום רבים. אני מציע בינתיים כך, ואתם יכולים בשלב זה לא לקבל, אנחנו אחרי זה נדון בזה בצורה יותר מפורטת, ואני רוצה לבסס את זה. אבל לפחות תחשבו על האפשרות הזאת, שהיא נראית פשוטה, אבל בגלל שאני כבר דרסתי אותה, אז יותר קל לי. אני אומר כך, ההמשך של המדבר הוא למתה. וצריך לקרוא את זה כך. נשמע השם לקרוא את דברי השם, למדה לי ויקרוא ושבר למור. מה למור? אם יראיס באנשים האלה, דור הרע הזה, לארץ הדבר שנשמעתי לדן למותיכם, ונציק עליה בנפוני הוא יראינה, ולא יתן את הארץ שדרך ובולבנה, ועד אשר אליה אחרי השם, לכם אשר אמרתם לבזי, לכם אשר לא אמרו היום טוב הרע, הם אמרו שם, והם אתן לה והם ירשו. זאת אומרת, יש כאן שבועה, לא אתם, אם יראית באנשים האלה את הארץ הטובה, אלא בניכם. ויש כאן דבר מוזגר, גם כאן מכם תודתי כליהם, ומכם תפכם אשר אמרתם לבזי. זה אמירה. בתוכה משה משלב אמירה נוספת, שהיא מופנית אליו ישירות. גם אתה לא תבוא שם, יהושע בן נון אומר לפניך, הוא יבוא שם. זאת אומרת, אני טועה שמשה מתעצת פה שני דיבורים של הקדוש ברוך הוא, אבל מביא אותם בצורה מורכבת. הדיבור הראשון, יחידה, אם תרצו לקרוא לזה כך, אחד ושלוש. הדיבור השני זה יחידה שניים. אתם מבינים את המספרים שנתתי, יחידה אחת זה למד ה' למד ו', יחידה שניים זה למד ז' שניים למד ח', ויחידה שלוש זה למד ט' מ'. בעצם יחידה שלוש היא יחידה אחת ורצף אחד, לפי מה שאני מציע כאן, דברי הקדוש ברוך הוא לרב על זה שהם לא ייכנסו אלא כלב ובניהם. ציטוט ישיר של הקדוש ברוך הוא, ציטוט שני של הקדוש ברוך הוא, זה דברי הקדוש ברוך הוא למשה, שלא הוא יבוא אלא יהושע. ומאיזושהי סיבה, שהיא לא קשה לחסוך אותה, אבל נחזור לזה אחר כך, משה משלב את הדיבור השני בתוך הדיבור הראשון, גמר וחזר להמשך הדיבור הראשון מבלי לומר את זה בפירוש. נדמה לי שלא קשה לחשוף את הסיבה למבנה הזה, אבל קודם כל צריך לנסות ולקרוא ולראות האם אתם משתכנעים שאומנם החלק השלישי הוא המשך ישיר של החלק הראשוני, זה נראה פשוט, כל אחד מוזמן לעיין בכתובים, לקרוא אותם ולראות האם באמת הסגנון של למתת מהם הוא המשך ישיר לסגנון של המלהי המדבר. אתם כמובן גם מוזמנים להשוות את זה במדבר ולראות אם יש משם סיוע, אבל אני בשלב זה לא אעשה את זה, כי אני עדיין מנסה לדבר על התמונה הכללית של התיאור כאן, ואני נכנס לנקודות פרטיות רק כדי להעיר עליהן ובלי לנסות לפתח את הדיון באופן מלא. טוב, אני עכשיו חוזר לתמונה הכללית. אני רוצה להבין מה קורה כאן. שולחים לרגלים, המרגלים חוזרים, העם מתלונן, משה מגיב, ואז באים דברי הקדוש ברוך הוא. משה מגיב, אחרי זה דברי הקדוש ברוך הוא, אחרי זה דברי העם. עכשיו אני אומר כך, אילו כל הפסוקים היו כסדר, אז לא הייתה לי כוכל, הייתי אומר, העם מתלונן, משה מגיב, אחרי זה השם מדבר, ואז אחרי זה בא העם ומגיב על דברי השם, הכל היה כסדר. אבל אני יודע שזה לא כך, אתם מודדתם שדברי הקדוש ברוך הוא הם לא תגובה לדברי משה. זה מוזכח, כי כתוב, הישמע השם את כל דבריכם. זאת אומרת, תגובת הקדוש ברוך הוא למה היא? לא לדברי משה, אלא לדברי העם. אז איך אני רוצה לכתוב? אם אני רוצה לכתוב את זה, איך אני אכתוב את זה? אני כותב את דברי העם למעלה. איזה פסוקים זה? פסוקים כזין עד כף, כזין כף חי, נכון? אחרי זה, מתחת לזה, אני כותב את דברי משה, שזה תגובה על זה. כף צף עד נמד גימל. איפה אני אכתוב את תגובת הקדוש ברוך הוא? מתחת לדברי משה, אם אני רוצה לצייר את זה בצורה מתאימה. אני לא יכול לכתוב את זה מתחת לדברי משה. איפה אני אכתוב את זה? אני צריך לכתוב את זה משמאל לדברי משה. זאת אומרת, למעלה לדברי העם, ועד שני המשכים, המשך אחד לדברי משה, תגובת משה נקרא לזה, ותגובת הקדוש ברוך הוא. יש הבדל בין שתי התגובות. תגובת משה, מה הופיע? תרצו לקרוא אותה. מה רוצה משה בתגובה הזאת? תוכחה. אבל מה הוא רוצה מזה? שכנוע. לא רק תוכחה. הפור זה ודאי תוכחה. אני מדבר לא על מה שהוא אומר כאן, אלא מה הוא התכוון שהוא אמר את זה עד, והוא מתלבט עליי, אני רוצה לחזור למה שהיה. מה אומר עליכם? מה אמרתי לכם אז? לא תרצו, למי אומרים לא תרצו ולא תראו? למי שאני מקווה שהוא ישמע את דבריי. זה תוכחה? אם זה היה רק תוכחה, מה היה צריך להגיד להם? רק את ההמשך, איזה ההמשך תוכחה? צריך להגיד להם, במדבר אשר היית השם צריכה, ובדבר אתם מאמינים והשם לרקם, העולה לפניכם, נתנו לכם מקום לחלוטכם. הוא היה מתחיל, אם זה רק תוכחה, הוא היה מתחיל מפסוק ל' ב'. בדבר הזה אתם מאמינים והשם לרקם, העולה לפניכם בדרך, אבל הוא לא מתחיל בזה, ומה הוא מתחיל? לא תרצו ולא תראו, זה לא רק תוכחה, זה ניסיון שכנוע. זאת אומרת שמשה מגיב, מה הוא בעצם חושב? מה התוכנית שלו?
שכנע.
שכנע אותה ואז מה? יעלו. ואתה לא חושב שנגמר העניין, זה לא סוף פסוק. במקביל וישמע השם את כל דבריכם, ויקצור ושמע לבוא עם יריש באנשים האלה. כלומר, למטה ולמעלה יש שתי תגובות שהן מנוגדות זו לזו. התגובה של משה אופיה הוא ניסיון שכנוע עם תוכחה, אבל העיקר הוא לשכנע את העם כן לעלו. זאת אומרת שיש סיכוי. אבל למעלה אומר משה, במקביל, וישמע השם את כל דבריכם, ותוך כדי זה שאני מדבר איתכם, אז לא כתוב שהשם שמע את זה שלא שמעתם לשכנוע שלי. לא כך כתוב. אם היה כתוב, הוא אמר עליכם אותה ארצור. ואתם אמרו לי, לא רוצים לשמוע לך, אני יודע, אני חושב תקנון מקראים. ואתם אמרו לי, ואתם אמרו לשמוע.
ואז מה יקרה? ולא עליתם לשמוע, יפה, לא עליתם לשמוע אליי. הישמע השם מקוד ימכם הייתו, בסדר, אז אני מבין שאני ניסיתי לשכנע, אני לא בפוליטי, ניסיתי, לא עליו, מה הייתו. אבל לא כתוב שלא עליו, ניסיתי, לא כתוב תגובה. אני השתיקה, אני יכול ללמוד שלא, אבל כתוב הישמע השם מקוד ימכם, לא כתוב שמעת השתיקה או משהו כזה. אז אני חווה מה שאמרתי קודם. יש כאן איזשהו ניגוד, משה מנסה לשכנע, אבל במקביל כבר נגזרה גזרה שלא מאפשרת לעם בכלל לשמוע, את כל דברי משה לחינם, אין סיכוי, זה מה שהוא אומר, זה מה שיוצא. אני רוצה לשכנע אתכם, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא כבר הקדים אותי. במקביל הוא גזר גזרה שלא יעבור עכשיו מה שאתם לא עשו, אין מה לשכנע אתכם. עוד רגע, אז עכשיו את הפסקה הזאת שתגובת הקדוש ברוך, זאת הצעה כמובן, אני כמובן לעשות את הדברים. אל תהיה להציע אחרת, אבל בוא נגמור אפשרות אפשרות. אז פסוק למדלת, אני מוציא אותו בעצם מהרצת ושם אותו במקביל לפסקה הקודמת. לא רק פסוק למדלת, זה כל הפסקה, למדלת אמרתי עד איפה עד? עד מה, עד מה, כן? עכשיו, אני חוזר למעלה, ותענו ותאמרו אליי. עכשיו אני חוזר למעלה, תראו עכשיו מה אני אומר. אם בין כה וכה את הפסקה הזאת אני צריך להוציא מהרצף, לשים אותה במקביל. דהיינו, מה קרה בארץ? רומת מה שקרה בשמיים, בפמניה של מעל. עכשיו שאני מגיע לפסקה הבאה, ותענו ותאמרו אליי. אתם רואים? ותענו ותאמרו אליי. אני מבקש לחזור להצעה שלמדתי אליה. ותענו ותאמרו אליי, המשך של פסוק למד ג' אבל הוא כבר עוצב את המדלת משם, שמו אותו במקביל. אז מה כל כך קשה, זה יותר טבעי, להמשיך עכשיו, דהיינו, להמשיך את למד ג' בפסוק מ' ותענו ותאמרו אליי, זה בן זוגו של מי? של ואומר עליכם. איפה זה ואומר עליכם? יש כדבר כזה? בכ"ט, ואומר עליכם. אתם רואים? ואומר עליכם, ותענו ותאמרו אליי. חתם להשם, אנחנו נעלה ונלחמנו. אז קיבלו את שכנוע משה או לא קיבלו? כאילו. עכשיו אני חוזר ואומר, משה לא אומר כאן שהוא מסר להם את הגזרה שנגזרה למעלה. הוא רק מספר להם שבמקביל השם גזר גזרה. אבל הוא לא מספר שהוא אמר להם. מה שבטוח שהוא אמר להם זה לא תעשו לא תראו את זה. ואומר עליכם, הוא אומר, ואומר עליכם לא תעשו. הוא לא אומר ואומר עליכם את גזרתו של הקדוש ברוך הוא. הוא רק מספר להם. הוא משחזר כאן, צריכים להבדיל, על אותה של משנת ארבעים. ומשה משחזר כאן את מה שקרה עד, באותה שנה שנייה. ואני צריך להבדיל במה שהוא משחזר, בין דברים שהוא משחזר כי היו והוא אמר לעם, ובין דברים שהוא משחזר עכשיו שהיו, אבל לא בטוח שהוא אמר לעם. ואני מציע כאן. הוא אמר לעם לא תעשו, ועכשיו הוא מספר שבמקביל הקב"ה הוא גם גזר גזירה, אבל לא אומר שהוא אמר את זה להם. לא, אין פה פסוק שהוא אומר, הוא אמר לכם את הדבר, אין. לא כתוב שהם שמעו את זה. אגב, במדבר כתוב שהעם שומע את דברי השם, ולכן הוא מבקש לעלות, אני כבר רמז כאילו. פה, כי במדבר אין בכלל את השכנוע של משה, אז מה יכול לגרום לעם לשנות את דרכם? רק הגזירה של הקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר. אבל פה יש את דברי משה, ואני רשאי לנסות להציע, ולהתאמה לי במדבר נדבר אחר כך, אני רשאי להציע שבתענו ותאמרו אליי, זה כתגובה לדברי משה, היי, השתכנעתם, השתכנעתם, אני אמרתי לכם, לא תרצו, לא תראו, השם לא לכם, הולך לפניכם, וכולי וכולי, ותענו ותאמרו אליי, השתכנעתם. חתמו להשם, אנחנו נעלה ונלחמנו, כל אשר ציוונו להשם אלוהים. ותחקרו את זקני מלחמתו ותהינו לעלות עליו. ויאמר השם אליי, אמור להם לא תעלו, אמור להם. זה לא כמו הפעם הקודמת, וישמע השם קודם לכם, ויקצוף כאילו בינו לבין עצמו. אלא, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי הנה בקרבכם לא תלכו לפני בקרבכם. ואדבר עליכם ולא שמעתם. כאן ואדבר עליכם. זאת אומרת, באתי אמרתי לכם, נכון, השתכנעתם ממני, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא יהיה. ולא שמעתם, אתם רואים את פי השם, אתם יודעים, אתם לא אמרו, אבל יצא עם הורים כולים. ככה אני מנסה להציג את התמונה. ואני עכשיו שאני מפמיד למשמעותה של התמונה. איזה מין תמונה מוזרה זאת? מה אומר להם משה בעצם? אני ניסיתי לשכנע אתכם, ואתם השתכנעתם. ובכל זאת זה היה חן. ועוד מה הוא רוצה להגיד להם? שהוא רוצה להקל בחטאה בעצם? זאת אומרת, לפי מה שהוא מנצח פה זה הקלה בחטאה, כי בסך הכל המעפילים זו תגובה חיובית, כי הם השתכנעו מדברי משה. האם המקום פה הוא להקל בחטא העם? הלא, לא זאת המטרה. אז אני שואל, האם המבנה הזה זה אומנם הקלה בחטא העם, החמרה או אולי יש לזה מטרה אחרת? לא הקלה ולא החמרה, אלא משהו אחר, זה תגובה בי הכיוון, כן.
עוד חטא שמשכנע את
ברק שהוא יודע למה... עוד לא יודע, הוא מקביל. הוא אומר לאן כך, ואז מתברר לו שלמעלה כבר כתבו אחר. הלו, כמובן עליכם לא תעצון וכולי וכולי, וישמע שאני בא ללכם להקצור. זאת אומרת, נודע לו תוך כדי שהוא משכנע אותה, או לאחר שהוא משכנע אותה, נודע לו שלמעלה כבר נגזר אחר. לא נאמרת, תראה, אני אומר שוב, אולי אמרתי את זה, אני חושב שכן, צריך להבדיל בין ההתרחשות לבין הצורה שבה משה מעצר אותה. משה מעצר את ההתרחשויות, משמיד את מה שהוא רוצה להשמיד, מגיד מה שהוא רוצה להגיש על סמך המטרות. ולא בהכרח הדברים מסודרים פה, והוא לא מסביר לך בדיוק איך הדברים הסתדרו, כי יש לו מטרה של לקח, והרי דיברנו על זה כששאלנו על מבנה התחום הראשון, הוא לא מזכיר בתחום הראשון, לא את מתן תורה, מתחיל מהנסיעה המחורף, למה? זה נורא גדול מאוד. משה לא יזכיר, אלא את מה שנחוץ לו לצורך הלקח הספציפי. אבל זכותו, כי הוא רוצה ללמוד מתוך ההיסטוריה, סתם היסטוריה לשם ידיעה, אין בזה טעם, ההיסטוריה היא לשם הלימוד ממנה. כל מי שמתאר לו, אתה בא לחנך מישהו, אומר לו, תראה, קרה כך וכך, והתוצאה שלה הייתה כך וכך. מי אמר? אולי התוצאה היא תוצאה של משהו אחר. אתה רוצה לרגע, אתה חושב שזו התוצאה, זה מה שאתה אומר. אתה לא משאיר לשומע, אומר לו, אלף עומדות, תבחר לך מתוכם את הקשר לב. אתה מנסה ליצור את הזיקה, זה שכניע, אבל יש תוצאה. גם כאן. עכשיו אני שואל, מה יכולה להיות משמעות של מבנה כזה, שכביכול אני שכנעתי אתכם? אתה השתכנעתם, ובכל זאת זה היה אחר. כן.
אני חושב שיש מדרש חז"ל שאני חושב יכול להסביר את זה בצורה טובה, שמשה אומר להם, אני זה ששכנעתי אתכם לעלות, ובסופו של דבר אני לא נכנסתי, זאת אומרת, יש שם פתקה שהשתרבבה פנימה, שמתם עוד לא טיפרנו בזה, שגם בעניינת שם בגללכם. יכול להיות שמשה אומר להם, אני, בחיר שלכם, אני יודע שבסוף שכנעתי כולם להיכנס לארץ, ובסוף בגללכם נשארתי בחוץ.
כן, אני לא בטוח אבל שהמדרש מתכוון ואומר עליכם לא תרצון, אלא זה, לפסקה הזאת אני ממש מתכוון, או באופן כללי למצלימה שמשה נתן לעולם.
לא, המדרש השם מדבר על גם בעניין השם בגללכם.
כן, אבל הוא לא מדבר דווקא ואומר עליכם לא תרצון.
לא, זאת אומרת, אבל הוא מדבר על זה שמשה הוא זה שרצה להכניס את
ה... אתה מדבר עכשיו מצידו של משה, כאילו הוא רוצה להדגיש, אני ניסיתי, בסופו של דבר אני יודע שישנתי בחוץ, אבל זה לא עונה על השאלה שלנו. אתה ניסית, אבל מה איתנו? מה ניסית? אנחנו שמענו, בכל זאת יוחד, מה עשינו? נעזור את מבחינתו של משה, מה מבחינת העם? מה העם צריך להביא מזה? אתה משכנע אותנו במשהו שאין לו תועלת, אז מה עשינו? מה הטעם בדבר הזה? אני חושב שצריך לדבר על זה לא מהזווית האישית של משה, כי המוקד פה זה לא הזווית האישית שלו, למרות שהיא נזכרת פה במאמר מוסגר. צריך להשאיר אותה במאמר מוסגר. קודם כל צריך לדבר על הקו העיקרי שזה בני ישראל. הוא בחוץ, הוא נפרד, הוא לא מדבר על עצמו. עצמו, אם הוא ידבר, מה מוסגר. ונדמה לי שאפשר לנסח כאן איזושהי תשובה למה שהצעתי, כלומר, זה צעה אחת, אחרי זה לא ידעתי, כי אני לא רוצה לסיים את השיעור בלי ממך, כן?
זה יכול להיות, זה מראה משהו שהשאלות
שלה
היו
נשאר, למה אתה חנין? הם קיבלו את מה שהוא אמר, אז מה אתה
חנין? כי הדעה הראשונה שיש בעיה זה שממש יפיל אותם, זה היה נהיה חשבי, כי אני
לא זוגו, אדם חוזר בתשובה, אבל כל מי שחוזר בתשובה, תגיד דרוש את זה לגנוע, לא חושב. אני הייתי מנסח את זה כאן, שוב, זאת הייתה הצעה, הכל פה בעצם הוא רק הצעה, אבל ננסה לבסס אותה. אני אומר כך, נחזור למטרה העיקרית. מה המטרה העיקרית של הפרק? אני הצלתי את זה כבר בשיעור, אמרנו את זה בזמנו, ואני חוזר את זה שוב, כי לפי דעתי זה המפתח. מה המשותף למרגלים ולמעפילים, זוכרים? ואתם אמרו את פי השם. פעם אחת זה בזה שהייתם צריכים לעלות ולא עליתם, פעם אחת בזה שלא הייתם צריכים לעלות ועליתם. והמשותף זה העיקר, לא תוסיפו ולא תגרעו. כלומר, המעשה נמדד לא על פי תוכנו, אלא על פי יחסו לצו הקדוש ברוך הוא. מה שאומר להם זה כך, אני שכנעתי אתכם לעלות, ואתם קיבלתם, תאמרו אתם אומרים אליי חתנו להשם, אנחנו נעלה ונלחם. ובכל זאת יחס, מדוע? כדי שהשם אמר אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו כי נעים כבכם, ואדבר עליכם ולא שמעתם. ואז מה תאמרו את פי השם? הוא רוצה לומר להם, אף על פי שלכאורה אתם קיימתם בזה את מה שאני אמרתי לכם, אבל בסופו של דבר, הלוא הקדוש ברוך הוא חיווה את דעתו והיא מסתרה לכם. מה שמשה רוצה להדגיש זה גם אם אתם מבצעים דבר שאמרתי לכם באיזשהו שלב, אבל ברגע מסוים הוא הפך להיות בניגוד לרצון השם, אבל אפילו שבעצם אלה היו דברים שלי, ברגע שהם עמדו מול רצון השם ומסרו לכם את הידיעה הזאת, זה מה תאמרו את פי השם אלוהיכם. כלומר, לפי דעתי הדגש פה זה לחדד את הרעיון של מה זה המריאת פי השם. והרעיון הזה בעצם כבר נמסר להם בעצם מעמדת שני החטאים. אתה בעצם אומר להם, תראו, פעם
פעם העלייה הייתה, אמרה יד פי השם ופעם יהיה עלייה, אז תחליט, אין מה להחליט, כל מה שעומד לליגוד לרצות השם זה מרי. המקרה של המעפילים הוא יותר קיצוני, מדוע? כי לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לכם לא, לא רק זה לא היה מרי, אלא זה בעצם היה קיום של דבריי, שאני שליחו של הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שנאמר לכם במפורש, ודבר עליכם, דהיינו, מה מדבר עליכם? לא תענו לנו כנראה כבכם? זה כבר הפך להיות, אם אתם מקיימים את זה, זה לא תענו. כלומר, גם דבר שהוא לכאורה קיום דבריי, ברגע שנאמר עליו שהוא בניגוד לרצון השם, זה כבר לא בסדר. הפסקה שנכנסה באמצע, ויקצוב הישבה למור, זה כדי להסביר למה באמת הקדוש ברוך הוא רואה את זה כמרי, מפני שהוא כבר גזר גזרה. ברגע שהוא כבר גזר גזרה, אז אני אמרתי לכם את זה מבלי לדעת שהייתה גזרה למעלה. אבל ברגע שבמקביל נגזרה גזרה למעלה, הדבר הזה הפך להיות המראיית פי השם, ואמרתי לכם את הפרט הזה, ממילא זה יכול להיקרא לתמרות פי השם. זה נדמה לי בניסוח העקרוני. אבל בניסוח יותר ספציפי הייתי מוסיף עוד דבר, אם תרצו תקחו את זה כדבר עומד בשביל עצמו, אם תרצו תוסיפו את זה למה שאמרתי קודם. אם זה דייקו יפה בכתובים, אתם תראו שבהסתכלות למשה מנסח את הדברים בצורה כזאת, שבהסתכלות לאחור, לאחר שאנחנו קוראים את כל הפסוקים, אפשר לומר שבעצם העם לא האמין את דברי משה. לא קיים ממש את דברי משה. מה פירוש לא קיים? אבל הוא אמר להם, לא תעצרו, לא תיבאו וכו' וכו'. ואז חתמנו להשם, אנחנו מעלה, מה לא קיים? תשבו ממש את הלשון. מה משה אומר להם? לא תעצרו ולא תיבאו מהם. השם לכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם. כל אשר עשה לכם מצרים לעליכם. מה הם אומרים? עשו למעלה? אנחנו נעלה ונלחם. עכשיו אתה יכול להגיד, זה לא סתירה? השם ילחם, אבל בפה אנחנו נלחם. אבל משה אומר להם, אמור עליהם, לא תעלו אל תלחמו כי אינני בקרבכם. זאת אומרת, כל דברי משה התבססו על מה? למה לא תעצרו? כי השם אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם. אז אם עכשיו, בפסוק מ' ב', אני אומר לכם, לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם, אז המשפט הזה בעצם, לא רק שהוא בניגוד לדברי משה, אלא בעצם הוא הופך אותם על פניהם. כי גם משה כשזרז אותם, על סמך מה הוא זרז אותם לעלות? כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. אבל עכשיו מתחדש לו שמה, שאינני בקרבכם. אז מה העם עושה? ודבר עליכם לא שמעתם, ותאמרו את פי השם, ותזידו אותנו ארה. מה אתה למד מזה? שמה הם מבינים? שהעלייה יכולה להצליח גם אם אינני בקרבכם. זאת אומרת, באמת, לא הבינו את דברי משה. לפרט האמת, לא הבינו את דברי משה. כי משה לא אמר להם לעלות. אמר להם, אל תרצו מהם מדוע, כי השם אלוהיכם, הוא הנלחם לכם. אז אם אתה עולה בלי שהשם יהיה איתכם, אז לא הבנת את דברי משה באמת. מה פירוש להם? לא הבנת את המהות. הבנת את הרעיון הכללי, את הצורה החיצונית. את המהות לא הבנת, ואז יוצא שוחט המעפילים, ובעצם, בדיוק ההיפוך של דברי משה, ואולי הוא ה... איך נאמר, ההמשך של דברם של חטא המרגלים. למה? כי מה משה מוכיח אותם בעקבות חטא המרגלים? מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, הרי השם נלחם לכם, אז למה אתם לא רוצים לעלות? בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. מה זה אינכם מאמינים? למה לא רציתם לעלות? מפני שלא האמנתם שהשם נמצא איתכם. הם לא מאמינים שהשם הוא הנלחם לכם, אז אתם פוחדים לעלות לעם גדול ועצום. עכשיו כשאתם מוכנים לעלות למרות שהשם לא מכיר לכם, אז זה בעצם אותו דבר. כשאתם מאמינים שתוכלו לנצח בלי השם, זאת אומרת שמה שהיה בכל המאמרות עד עכשיו גם כן היה הצלחה בכוחות עצמכם. אז בעצם זה צד שני של המטבע. לכן בסופו של דבר יוצא שגם מבחינה פורמלית הם שמעו לדברי משה, אבל ברגע שאמר להם משה אינני מכיר לכם, ובכל זאת הם עלו, מתברר למפרע שלאמיתו של דבר הם לא שמעו בקולו, כי הם לא הבינו את הנקודה הפנימית של דבר. אנחנו עלי ונלחמנו במקום השם נלחם לכם. אינני מכיר לכם, בכל זאת עליתי. עכשיו, כל המהלך הזה תלוי בפרט מסוים שלא הספקתי לבדוק אותו, ואני אולי אעוזר בכם. לכאורה, לפי כל מה שאמרנו כרגע, כל זמן שמשה לא מוסר לעם באופן מפורש לא תעלו, אז הרצון שלהם לעלות הוא לא שלילי. רק אחרי שהוא עושה להם לא תעלו כנגד כבכם, בכל זאת הם עולים, אז הופך להיות שלילי. אם מפני שזה בניגוד לרצון השם, ואם מפני שהם חושבים שהם הצליחו למרות שהשם לא בקרבם, וזה מלמד שהם הבינו שכל ההצלחות שלהם זה בעבר, נבעו מכוחם שלהם. אם זה כך, אז מה פירוש המשפט? זה פסוק א', ותחקרו שיקרה מלחמתו, ותהינו לעלות האב. האם ותהינו יש לו קונוטציה שלילית? זה צריך לדעות. איך הפסוק שאחרי דיבר הקדוש ברוך הוא שחוזר על זה? ואדבר עליכם לא שמעתם, ותאמרו את פי השם, ותזידו את הלא, ותזידו זה ברור לגמרי. ותזידו, זה מזיד. אבל ותהינו, אם זה כמו שאנחנו אומרים היום, שמישהו מהים ומישהו מהעיז בניגוד למה שצריך, בטור שלנו לא טוב, כמו שצריך פה לא טוב, כי זה עוד לפני. אבל אני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה, אם מישהו מכם יודע, האם להאין, זה תחומה שבמקרא יש לו משמעות שלילית, אני לא יודע, אם בכלל הוא נוצא בעוד מקום, ואם כן, האם הוא במשמעות שלילית, כי בסך הכל, ותהינו זה מלשון להגיד הן. להגיד הן זה דבר שלילי? אני לא יודע. אז יכול להיות, אם ותהינו זה לא משמעות שלילית, מה שהייתי מאוד רוצה שכך יהיה, אבל זה כבדיקה, זה לא לפי הרצון, אז עצם ההבדל בין ותהינו ובין ותזידו, עניינו של עצמו לא משמעות שלילי. מה אומר? לא משמעות שלילי. אה, אומר לא משמעות שלילי?
לא, הוא לא חושב עניינו בעלים. זה
משמעות. כן, אבל עדיין השאלה היא, האם יש מקום אחר שאיננו משתמע שיש לזה דבר שלילי או לא. אז אם לא, אז נדמה לי שבין בתהינו לעלות הרבה, ובין בתזילו ותעלו הרבה, מקופל כל השלום שאמרתי היום. דהיינו, כל מה שהקב"ה לא אמר את ההוראה שלו, לא תעלו, בסדר, קיבלתם את דבריי. ברגע שאמר, אז בסדר הפך להיות בתזידו, ולא רק מהצד הפורמלי, אלא גם מהצד המהותי, כי מי שעולה בלי שהשם איתו ומאמין שהוא יצליח, סימן שהוא מפרש שכל ההצלחות הקודמות שלו גם כן היו בכוחי נורא תמידי ולא במעורבות של הקדוש ברוך הוא. הפסקה שנכנסה באמצע, וישמע השם את כל דבריכם, משה מוסיף אותה כאן כדי להסביר לעולם מדוע בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא ראה בעין יפה את זה שהם נרנו, כי כבר נגזרה גזרה, רגע שכבר נגזרה גזרה, אין מקום להתחכם כנגדה, ואז נצטרך לומר, מה שנראה לי שחייבים לומר בכל מקרה, שדברי משה, לא תעשו ולא תראו, נאמרו לפני שהוא ידע על קיומה של הגזירה הזאת, והוא מדגיש את זה כאן כדי לומר את מה שאמרתי קודם, גם גברים שבמבט ראשון נראים, בהסתכלות ראשונה נראים כקיום דברי משה, אם בשלב מסוים יתברר לכם שהם בניגוד לצו השם, הדבר הזה הופך להיות המראיית פי השם כמו כל דבר אחר, זה לצורך המסקנה, לא תוסיפו ולא תגרו. Thank you.